دم هومه اش فنی و سودم כשהקיץ ייסוג לאחור ובגדי שוב ילבינו אז אשמע את קולו של אבי שקורא לי לשוב כשהמלך יצא לשדה לבניו יחכהו שוב ארגיש בליבי כאותו בן ההוא בן ההוא לבוא אליך ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן הוא מאש ואני בשר ודם הוא מאש ואני בשר ודם
בוכייני בשוליים אדון השוליים לחיינו לחסד ולרחמים לחיים טובים ולשוליים בוכייני בשוליים אדוי נשאלוים לחיינו לחסד ולרחמים לחיים טובים ולשאלוים בסיף קוידוי סי
ערב טוב אחרי הבחירות שמח, ברוכים הבאים. אחרי הסיבוב הראשון שמח, בוא נגיד, עוד יש לנו סיבוב שני. תודה כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור הזה, לאביחי אברהם, המתנדב המסור, ונתי צנעני, המתנדב המסור, צחי מגנזי ואנג'י חל שלמה שמערכים אותנו פה. קיבלתי הערה, מישהו כתב לי, יונתן כתב לי השבוע, כל פעם את אומרת ברכות לצחי, והוא גם רץ, הוא לא נכנס כחבר מועצה, אבל הוא רץ אתמול במסגרת הבית היהודי, רק את לא מבטאת את שמו נכון, זה מגנז'י, וכשב-2023 הוא ירוץ לרשות העיר, את כבר בטח תבטאי את זה נכון. אז תודה לצחי ולאנשי חל שלמה שמעריכים אותנו. הכיבוד, אם הוא חסר לכם, וכן, אנחנו, הוא נמצא, ופה אני מבקש את ג'סטה, הצופים שלנו מחול, עכשיו אין טעם שתקשיבו, זה רק למי שיושב באולם. הכיבוד שדוד גורדון ועמי פייקובסקי תורמים לנו, נמצא במאפה נאמן בצומת פת. אממה, תמיד יש מתנדב, זה בדרך כלל הם, שפשוט מביא אותו לפה, משנע אותו. אם מישהו יכול לקחת על עצמו את התפקיד הזה, אביחי ישמח לתאם ולארגן כדי שנוכל ליהנות מהכיבוד בקומה השנייה. אנחנו בשידור חי כרגע, ואנחנו מודים על השידור הזה לקרן דניאלי, זה נעשה באדיבותה, מבצעים את השידור במקצועיות, יהודה גרובייס ודיני גרובייס, ותמיד נשמח לדעת מאיפה אתם צופים, ואתם מוזמנים לכתוב לנו מאיפה אתם מצטרפים אלינו, ולכל מי שמצטרף יש עוד מקומות, ויש עוד אחלה מקומות ביציע למי שרוצה. לא היינו כאן בשבוע שעבר, אני נורא מקווה שלא רבים הגיעו בטעות, ניסינו לפרסם, יותר משפרסמנו שיעור רגיל, פרסמנו בשבוע שעבר שאין שיעור, היה שיעור, הוא פשוט התקיים בלוס אנג'לס, והיה מדהים, אולי נשתף ככה תוך כדי, אבל אי אפשר בלי פינת ההקדשות והציון של השמות הרבים ובאמת הרבים שפנו אליי השבוע. רונית יעקובי היקרה, שצופה בנו עכשיו מלוס אנג'לס, פגשתי אותה שם והיא צופה קבועה, ביקשה ממני שם שנקדיש את השיעור להצלחתו של הבן שלה, שהוא חייל בודד פה במגב, בן יעקובי, אז בן יש לי חדש מאמא, פגשתי אותה לפני כמה ימים בלוס אנג'לס, והיא מקסימה. אנחנו כמובן, הרבה הזכירו לי וביקשו, זה כמובן מאליו שהשיעור יוקדש, אנחנו עדיין בתוך ימי השבעה, לעילוי נשמתם של 11 הנרצחים בטבח הנורא בפיטסבורג, לעילוי נשמת 8 בני משפחת אתר מפסגות, שנהרגו אתמול בתאונת דרכים, ולעילוי נשמת השר דוד אזולאי שנפטר אתמול. עוד בקשות של אנשים שיושבים איתנו כאן, להקדיש את השיעור לעילוי נשמת יעל בסיס, בת פני, אבא של אדם יקר, יוסף בן שמואל, אם אפשר להקדיש לעילוי נשמת אבי לייזר בן גיטלה ומשה. ונציין, כיוון שאנחנו מדברים הרבה בשיעור הזה על הרב שלמה וולבה, זכר צדיק לברכה, לפני כמה ימים נפטרה רעייתו בגיל 95, הרבנית רבקה וולבה, הבת של הרב אברהם גרוז'ינסקי, השם ייקום דמו, שנרצח בשואה, אישיות ניצולת שואה, אישה מאוד מיוחדת, ונקדיש גם לזכרה את השיעור. בקשות מסוג אחר, רפואה, לרפואת, נקדיש את הדברים לרפואת בנימין אפרים בן רבקה ואברהם בן יוחנן, לרפואה שלמה, ונעבור לשמחות, להבדיל. אנחנו מגיעות לשיעור בהיכל שלמה כמעט שנה ברציפות, אני והשותפה שלי לדירה. השבוע יש לה יום הולדת, אני חושבת שהיא מאוד תתרגש אם תפתיע אותה בהתחלה, ותגידי יום הולדת שמח לענבר מרקו. יום הולדת שמח לענבר מרקו, מזל טוב, כיף גדול. ממשיכים, אשתי מקפידה לשמוע את השיעורים, והיא מחייבת את כל הבית להיות שותפים. אני מתנצלת, אני מקווה שזה בסדר. אתמול היא חגגה יום הולדת, והיום נגיע יחד לשיעור. האם תוכלי לאחל מזל טוב ושנה ברוכה ומלאה בשורות טובות לאילנה אביבי. אילנה, מזל טוב. נתי אביבי והילדים, אחיה, אפרת, שירה, עדי, דוד ונועם, שמברכת מסין. צופים מסין עוד לא היו לנו. ועוד יום הולדת, שהרבה זמן אנחנו, בעלה ואני, מתכננים את ההפתעה הזאת. זוג יקר שהגיע לכאן הערב, הבעל ג'וש הביא לכאן בהפתעה, במזל טוב, את אשתו שולי, שולי הייסטן, בת 42 מאלעזר, ברוכים הבאים ומזל טוב, זה באמת מרגש. ויש זוג שלא נמצא פה, לשמחתי הם לא נמצאים פה באולם, כי אתמול בשעה הזו הם התחתנו. אחת הוותיקות והמתוקות באמת ממייסדי השיעור הזה ממש, אביטל גבריהו היקרה, נישאה אתמול לליאור טף, ומזל טוב לשניהם. והודעה אחרונה, אנחנו מקדישים פה את הכל, אבל שיהיה גם שיעור, שיהיה גם את מה להקדיש לכל אלה, אז רק הודעה אחרונה ומיוחדת. גם אמרו לי פה להדכן על זה חבר'ה מתוך השיעור, יש פה תערוכה מעוררת השראה, עוד לא ראיתי את התערוכה, היא כאן בקומה השלישית נדמה לי, עוד לא ראיתי אותה, אבל עצם העובדה שהאומנית קוראים לה אביבה נאמן, והיא בת 93.5, והיא השיקה כאן היום תערוכה חדשה במוזיאון הזה בהיכל שלמה, זה כבר נראה לי דבר ששווה לכולנו אחרי השיעור לרדת ולראות בקומה השלישית, תערוכה שנקראת מתוך הנשמה. ועכשיו, כזאת פרשה מיוחדת, כנראה לכן כל כך הרבה הקדשות נקרחו בה. פרשת השבוע היא פרשת חיי שרה. בעצם, נדבר רגע על פסוק הפתיחה שלה, ואז על כל מה שקורה בעקבותיו, שהוא לכאורה אחר, לכאורה זה אפיק שמסתעף. למה הכותרת היא חיי שרה, כשבעצם היא אולי צריכה להיות חיי רבקה? אבל הפרשה מתחילה במילים, והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. שרה אמנו הולכת לעולמה, נפטרת השבוע בגיל 127, אחרי מסכת חיים כל כך מפוארת וכל כך מפותלת. אמרנו שהגיבורים שלנו זה לא הוליווד, זה לא לוס אנג'לס, זה חיים אמיתיים, עם הרבה עליות והרבה מורדות והתמודדויות. אבל כדי ששרה ואברהם, שבהמשך הפרשה ילך לעולמו גם הוא, גם חיי אברהם בעצם, זה גם יכול להיות שם לפרשה, כדי שהם לא יהיו אפיזודה חולפת, זוג מרשים, מופלא, אבל שהיה וחלף מעולמנו, כדי שהם לא יהיו חד פעמיים, חייבים להכשיר, חייבים להנחיל לדור הבא. אם לא יהיו יצחק ורבקה, בעצם לא יהיו אברהם ושרה, ואנחנו לא נהיה פה עד היום. ובעצם בזה עוסקת הפרשה שלנו, בהעברת הלפיד. בתחילתה, פטירתה של שרה, לא נעסוק בפרשה המרגשת, המרתקת הזאת, המסע ומתן של אברהם, הוא בא לספוד לה, הוא בא לבכות לה, למה הוא מתעקש לא לקבל במתנה את מערת המכפלה, השנה לא נרחיב בנושא, אולי בעתיד בעזרת השם. אנחנו רואים הרבה פעמים אגב שהתורה מדלגת על פני אלפי שנים, ממלכות קמות ונופלות, מלכים, כובשים ומובסים, לא מעניין אותנו. אופ, עכשיו מעניין אותנו, הדיאלוג עם אפרון. או עוד מעט נראה, השידוך ליד הבאר. פה פתאום יש יריעה רחבה. פה אומרים לכל העולם כזה, סטופ, עמודו, עכשיו מרחיבים. למה? כי זה לא ספר היסטוריה, ולא ספר עלילות קרב, גבורה, מלחמות, גיאוגרפיה, זה לא זה, זה תורה מלשון הוראה, ואיפה שיש מה ללמוד, שם היא עוצרת, מתעכבת, מרחיבה ומפרטת, וכך קורה בעצם בפטירת שרה, נפרדים מדור הנפילים, דור הענקים, אבל ממשיכים לבנות קומה נוספת על גבי מה שאברהם ושרה בנו, והזוג הראשון הזה בעצם חופף על פני כל הפרשה. כל הזמן אנחנו בעצם רואים מה השאיפה, רואים שאנחנו על כתפיים של ענקים, ויש למה לשאוף, כלומר, יש למה להמשיך. לא רק שאלה צריכות להיות שתי דמויות גדולות אחרי אברהם ושרה, אלא שצריכה להיות ביניהם שכינה. דיברנו על זה שעל במת ההיסטוריה עולה זוג, זאת כבר אמירה. ולא סתם, אלא יש ביניהם קשר עמוק, אומרים ששרה הייתה נביאה בדרגה יותר גבוהה מאברהם, אבל ודאי מה שנקרא שכינה ביניהם, או איך שאומרים היום סינרגיה. סינרגיה זה אחד ועוד אחד שווה יותר משתיים, אבל אחרי פטירת שרה אנחנו רואים גם ששתיים פחות אחד שווה פחות מאחד. אברהם אחרי פטירת שרה הוא אחר, שוב, כי הזוגיות נותנת כוח ועוצמה לשני החלקים שבה. האלשך הקדוש, רבי משה האלשך כותב, הנה ידענו מחכמי האמת, כי אברהם ושרה באו לתקן את אשר עיוותו אדם וחווה. זה נותן לנו עוד יותר פרופורציה. הזוג הראשון, התחת האשמות, זה אתה, לא זאת את, כמה זה קשור לזוגיות בימינו. ולכן, לא, האנושות, אנחנו לא מתחילים מאדם וחווה. זה היה קלקול, זה היה חטא. אברהם ושרה מתקנים את זה, גם בשותפות וגם בזוגיות, ובהרבה מאוד דברים הם, יש, האלשך מפרט איך, אפילו ביחס לאוכל, כן? הם חוטפים את הפרי האסור ואוכלים, אברהם ושרה הכנסת אורחים, מלמדים את כולם לברך, שורה של דברים שהם מתקנים את הזוג הראשון, ואנחנו בעצם עכשיו עם הזוג, עוברים אל הזוג החדש, ונורא קל להגיד, טוב, זה משימה לאומית, כל בית פרטי הוא חלק מהבית הכללי, ואתם יודעים את זה ושומעים את זה. אבל בסוף הפרשה נכנסת לדברים הכי קטנים, הכי הכי קטנים, לפרטים האלה של השידוך. מישהי פעם אמרה לי שפרשת חיי שרה מלמדת אותנו, שזה מדובר על שידוכים, מדובר על דייטים חופרים. כלומר, הסכנשים בארבע בבוקר בדירה, אחרי הדייט, ומה הוא אמר ומה היא אמרה, אולי, אני לא יודעת, אבל אולי זה קשור לזה, ש... זה צריך התאמה, צריך אהבה, והמילה הזאת תגיע בהמשך הפרשה, בהמשך השיעור, איך קם בית ואיך בוחרים בן זוג. אני לא רוצה להיות שטחית, להגיד, טוב, מדריך לשידוכים על בסיס פרשת חיי שרה, זה לא הקטע, אבל כן, אפשר בהחלט לא להשוות דייט בימינו לבאר העתיקה, אבל בהחלט ללמוד יסודות מאוד בסיסיים, מאוד מאוד ראשוניים, על מערכות יחסים. אגב, לא רק על מערכות יחסים זוגיות. אנחנו נראה פה הרבה על אמון, ועל קשר, ועל שיתוף, כי יש פה גם את אברהם וגם את אליעזר, זה לא רק יצחק ורבקה. וכשאני קראתי את הסיפור הזה, ואנחנו נעסוק היום רק בסיפור המפגש, השידוך, הקשר בין יצחק ורבקה, ניסיתי לסמן לעצמי מאפיינים, ומצאתי 8, נראה אם נספיק ככה לעבור, לתת לכל אחד מהם תשומת לב, 8 מאפיינים חשובים כשמדובר על הקמת בית יהודי. כמובן שזה ליגת על, כן? זה מצב אידיאלי, שאף אחד לא ישווה פה את הבתים היומיומיים שלנו לזה, אבל אוקיי, יש למה לשאוף, יש ממה ללמוד. הנקודה הראשונה היא, וזה מעניין, תמיד אומרים, המבחן זה החסד של רבקה, עוד נגיע למבחן של החסד של רבקה. המבחן הראשון הוא הרבה יותר בסיסי, והוא הבעיה שלנו עד היום. הבעיה המרכזית של העם היהודי היא התבוללות. אל תקנו בעיניי שום הסבר אחר. הבעיה המרכזית היא לא X ולא Y ולא Z, והיא לא החוק הזה, והיא לא הדילמה הזאת, והיא לא מי יבחר בסיבוב השני, והיא לא... הרבה אנשים אוהבים לקחת את זה, אפילו מיהדות התפוצות, לא. הנושא זה הכותל, הנושא זה ה-BDS, הנושא... אפשר לברוח לאלף נושאים אחרים חשובים, חשובים. הבעיה המרכזית שמשום מה לא עומדת בראש סדר יומנו, היא היעלמותנו, ואברהם מתנה את זה כתנאי ראשון, כי זה אתגר מאז ועד היום. אני חזרתי מקליפורניה, היא בירת, לצערנו. אני חושבת שהיא מובילה על ניו יורק בנתונים. עוד מעט נראית הנתונים של ההתבוללות של אחינו, ולכאורה אנחנו יושבים פה, זה לא בדיוק הבעיה שמאיימת על כל מי שיושב כאן באולם, אבל זה כן הבעיה שמאיימת על מי שיושב בעולם, ולכן זה צריך מאוד מאוד להטריד אותנו, לא רק בטוב, ללכת כבר לקמפוסים ולהגיד לו שימצא nice Jewish girl, אלא בשאלה, למה לא רוצים להמשיך את למה זה לא בוער בהם להמשיך את הזהות הזאת? למה היהודים המצליחים ביותר מאמריקה, מרק צוקרברג, או מרק מזווינסקי, בעלה של צ'לסי קלינטון, כן, החתן של ביל קלינטון ושל הילרי, למה היהודים הכי לא רואים חשיבות בשימור הזהות שלהם, עד כאילו אין שום מחסום שאומר להם, אני יכול לעבוד, אני יכול להתיידד, אני יכול להיות שכן, להיות שותף בעבודה, אבל אני לא מתחתן. מה קרה לקו האדום הזה? שהוא קו אדום שאברהם מתווה. והשביעך, קורא אברהם לאליעזר עבדו, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. זו לא גזענות. להילחם בהתבוללות זו לא גזענות. הנה, אליעזר עצמו ואברהם ביחסים של לימוד, כבוד, הערכה. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד, בסדר, ננסה. אוקיי, לא יצא, מה לעשות? ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, היישב השיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? לא, הקשר הוא גם לארץ, בטח כשמדובר ביצחק, כשמתחילים משהו חדש. יצחק הרי לא יצא מארץ ישראל. ויאמר אליו אברהם, ישמר לך פן תשיב את בני שמה. השם אלוקי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי. זה לך לך, זה עדיין מהדהד בו. בית אבי, ארץ מולדתי. ואשר דיבר לי, ואשר נשבע לי לאמור לזרחה אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, וניקת משבועתי זאת, רק את בני לא תשיב שמה. כי אם הוא ילך לשם, יש חשש שהוא יתאמה והוא יתבולל, ואם היא תבוא לפה, אפשר להמשיך את המשפחה של אברהם ושרה. הגרף הזה, אחד מגרפים מייצגים, אין מחלוקת היום על הנתונים. כשהתחילו להתפרסם נתוני ההתבוללות, עוד היו כאלה שתנו לא נכון וכן נכון, וזה מוגזם וכולי. הנתונים, אם לפני 1970 האחוז היה 17%, ואם לפני כן, 100-200 שנה אחורה, האחוז היה כמעט אפסי, בטל ב-60, הוא עולה ועולה ועולה ועולה, ואנחנו ודאי מעל ל-50% בשנים האחרונות. ומה שגיליתי, הנתונים שגיליתי בביקור באמת המרגש, המדהים בלוס אנג'לס, הכרתי בכמה קהילות, בבתי ספר, אני הוזמנתי על ידי שני שליחים שעושים שם פעילות מדהימה, אלי ושני סקייץ, שעושים באמת מעל ומעבר, ועברנו ופגשנו גם מקומיים וגם ישראלים וגם וגם וגם. מי מתבולל הכי הרבה בארצות הברית? לא האורתודוקסים, לא הרפורמים, לא הקונסרבטיבים, הישראלים. מגיעים לשם, והזהות הישראלית, אם מנסים לבסס אותה רק על לקנות שקדי מרק ופתיתים באיזה סופר ישראלי, או רק לשמוע גלגלץ, גם בוואלי, ב-LA, זה לא מחזיק. והם לא שולחים לבתי הספר היהודיים, כי הם יקרים ברמות, אז הם הולכים לפאבליק סקול, לתיכון, והם מחזיקים בשיא הלא מפואר הזה, הבעיה שלנו. ופה אברהם מסמן לנו דרך, אנחנו קוראים את הפרשה, מסתכלים על ימינו וזוכרים את המסר החשוב, את הקריטריון הראשון לפני כל דבר אחר. וכאן יש משהו שני, ששוב צריך לפצח את זה, כי זה לא כתוב בצורה מסודרת, אחד, התבוללות, ולא כתוב לנו, שתיים, תרבות אלטרנטיבית, זה בטח לא כתוב בתורה. אבל אם מסתכלים על ההתנהלות של אברהם ושל עבדו, שיוצאים לחפש את מה שמתאים לבית, לשושלת שלהם, מגלים התנהלות אלטרנטיבית. עכשיו, יש סיפור, בדיחה כזאת, סיפור כזה חסידי, על אחד שהיה בלבוש נורא 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 מסורתי, והשני היה לבוש הכי מגניב, הכי up-to-date, הכי מעודכן, ואז צחק המעודכן על המיושן, תסתכל על עצמך, אתה חושב שככה אברהם אבינו התלבש עם כל הזה? אז אמר לו המיושן, אני בטוח שהוא לא התלבש בדיוק ככה. אני רק בטוח שהוא יסתכל מה המעודכנים לובשים, והתלבש הפוך. כלומר, הוא בדק מה התרבות המגניבה, הלך הפוך ממנה. מה זאת אומרת? זה אומר שיש זרם, אני מחפש איך, יש שיר של אהרון רזל, אם יש איזה זרם, הוא ילך נגדו. כי יש משהו שהרוח העולמית הולכת לאיזשהו כיוון, ומאז ומתמיד היהודי עושה אחרת, חושב אחרת, לוקח את עצמו למקום אחר, אפילו בדברים הכי קטנים, לא מדברת עכשיו על דברים גרנדיוזיים. הם כאילו מכוננים, מסמנים לנו, אברהם ואליעזר, אל תתביישו להתקיים וגם לכונן בתים, להקים בתים ושידוכים על תרבות אחרת. וזה בא לידי ביטוי, תסלחו לי, במה שאתם שמים על הפה של הגמל שלכם. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדונו, וילך וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים ואל עיר נחור. נחור, מה זה מגמלי אדוניו? למה צריך לקחת, למה צריך לציין שהגמלים הם של אדוניו? אומר רשי, זה מותג, זה ברנד. גמל של אברהם אבינו במזרח התיכון, זה לא עוד סתם גמל. מגמלי אדוניו, ניכרים היו משאר גמלים, שהיו יוצאים זמומים מפני הגזל, שלא יראו בשדות זרים. הכינוי לדבר הזה שאתה שם, כן, קוראים לזה זמם, הדבר שאתה שם על הפה של הגמל, זה אומר, אני אחר. כולם, לא אכפת לי שכל הגמלים אוכלים מכל השדות, אני מתנהג אחרת. זה כל כך חשוב, שזה חוזר פעמיים בפרשה, וחוזר פעמיים ברשי. אין לכם במה להתעסק, זה מאוד חשוב. עוד פעם, הוא כבר מגיע אליהם, ואז הוא צריך לרמוז ללבן, לבטואל, לכולם שם, אני מכונן תרבות אלטרנטיבית. ויבוא האיש הביתה ויפתח הגמלים, ואז הוא נותן תבן ומספו וכו'. שוב רשי קופץ. מה זה ויפתח? עכשיו הוא מתיר את הזמם שלהם, שהיה סותם את פיהם, שלא יראו בדרך בשדות זרים. מי שיש לו זיכרון קצת טוב, אולי זוכר שהפרט הזה מופיע עוד הפעם. כבר עברנו, מי שקורא את הפרשה עם רשי, נתקל בו לפני שבועיים, פרשת לך לך, אברהם אבינו עולה על בימת ההיסטוריה, ומה הכי חשוב לנו עכשיו להגיד עליו? בפיצול שלו ושלות, כשהוא ולות נפרדים, אומר רשי, למה? היו רואים שלות רשעים, והם מראים בהמתם בשדות אחרים, ורואי אברהם היו מוכיחים אותם על הגזל. מהרגע הראשון שפרצנו לעולם, אנחנו הולכים לכיוון אחר, ולוט, זה לא מצח, מי שלא מוצא חן מעיניו, באמת יוצא החוצה. לוט לא הסתדר. כתוב שם שלוט, ויסה לוט מקדם. מה זה קדם? אומרים פרשנים, הוא רצה לברוח מקדמונו של עולם, מהקדוש ברוך הוא. העקרונות האלה העיקו עליו. אי אפשר לחיות במקום הזה של אברהם אבינו, לא מתאים לי. איפה מתאים? סדום. כן? שוב, אפשר להשוות את הכנסת האורחים פה ושם. הרב שלמה וולבה כותב, שזה באמת החידוש של אברהם אבינו, שהרעיונות זה לא איזה אידיאל מופשט, כן? איזה מחשבה בלבד, אלא האמת שלי מתבטאת במעשים הכי קטנים. אברהם ממש מחדש איזה הנהגה בעולם. איך מורידים את זה לרמה של הגמל? איך, ואומרים, הנה, זה גמל של אברהם, וזה גם מחנך אחרים. תמיד אברהם מפרסם את האמת ומחנך, משפיע על אחרים. אני לא יודע איך לתרגם את זה הכי הכי ספציפית, כן? את הגמל שלך, לרכב שלך, לטלפון שלך, לבית שלך. הכנסת אורחים זה תרבות אלטרנטיבית כבר 4,000 שנה. עכשיו אני רוצה להמשיך לאלמנט השלישי, שהוא הבסיס, אפשר להגיד לכל שידוך, אבל הוא בעצם הבסיס להכל, ואנחנו הולכים כרונולוגית. אז אמרנו, קיבל את ההוראה מאברהם, לא להתבוללות. על הדרך אברהם כנראה מנחה אותו, או שאליעזר החכם מבין את זה מעצמו, שיוצאים למסע, קודם כל, לא לגזל. יש שלי ויש שלך. כל העולם הזה הרי בנוי על גבולות, בכל התחומים, אם רק נבין את זה. זה שלו וזה שלי, רכוש שלי, אני לא נוגע ברכוש של אחרים, זה אפילו לא באיזה חתיכת דשא לגמל. וזה לא ילך בלי תפילה. אליעזר הוא מתפלל גדול. זה מאוד מעניין לראות ולקרוא את התפילות שלו. אנחנו אומרים בתפילה אלוקי אברהם. הראשון שאומר אלוקי אברהם, שמחבר בין האלוקים לבין המאמין הראשון, זה אליעזר. זה מעניין כי זה בעצם אפשר להגיד תפילת השדכן. לא רק החתן והכלה מתפללים, השדכן מתפלל על השידוך. ואני רק השבוע ראיתי פרט נורא נורא מעניין על התפילה הזאת של אליעזר, שאולי זה שיעור גם לנו על תפילה. תראו, ויומר אליעזר, הוא כבר מגיע לבאר אחרי שהוא עשה את הדרך עם הגמלים. השם אלוקי אדוני אברהם, הקרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה, אשר אומר אליה, התינה חדך, ואשתה. ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה אותה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני, הוא שם פה איזה סימן, אבל, ויהי הוא תרם קילה לדבר, והנה, רבקה יוצאת, רבקה יוצאת אשר יולדה לבטואל בן מילכה, אשת נחור אחי אברהם, וחדה על שכמה. הוא תרם קילה לדבר. הוא עוד לא גמר להתפלל, בום, זה קורה. זה מאוד מעניין, הוא אומר, אקרנה לפני, התרגום שם לארמית זה זמין, שזה יהיה זמין, כמו שהיום, בן אדם הוא זמין, לא זמין, שזה יהיה לי זמין, כן? אומרים שזה גם מלשון מזומן, כמו שכסף מזומן, זה כאן ועכשיו, הנה, קיבלת, תרם קילית לדבר, דבר נורא מעניין, עוד לא גמרת, כבר המציאות מתרחשת לקראתך, כלומר, כבר זה קורה, ויש פרשנות מאוד מעניינת, מה הוא בעצם מתפלל שיקרה? אברהם קדוש וצדיק, ברור שאם אברהם רוצה ואומר שהמלאך שזה, זה הולך לקרות, מה בדיוק התפילה, וזה גם כיוון, אני חושבת שיכול ללוות אותנו בהרבה מתפילותינו, לדייק ככה את התחושה. זה משהו שאומר אור החיים, הקדוש, רבי חיים בן עטר, הוא אומר דבר מאוד מעניין. בטוח היה אליעזר באדונו שתפילתו מקובלת. זה היה ברור לו שזה הולך לקרות. אז על מה? מה הוא מתפלל? והוסיף הוא להתפלל שיהיה הוא ראוי להיעשות הדבר על ידו. כל התפילה שלו זה, אקרנה לפניי, שזה יקרה לי, שאני אזכה להיות שליח המצווה בשידוך הגדול הזה והקדוש הזה. אני מבין שהולכים להיות מונחים פה יסודות לעם ישראל. אני מתפלל שתהיה לי את הזכות להיות חלק. השידוך יצא לפועל, השאלה לפעמים זה מי יזכה להקים את הבית הזה, וזה נכון לכל כך הרבה דברים, למלא תהליכים, כך או כך זה יקרה. האם נהיה חלק? האם נהיה חלק מהבעיה או חלק מהפתרון? האם נזכה שהדבר הזה יעשה על ידינו? האם אנחנו נהיה השליחים הנכונים? אני מתפלל להיות חלק מהדבר הזה. אני זוכרת שפעם ראיינתי עולים של נפש בנפש בבן גוריון שמגיעים, ואחת העולות החדשות אמרה, אני רק רוצה לזכות להיות חלק מהתהליך של שיבת ציון. יש תהליך, התהליך גם בלעדייך, אחותי, את יכולה להישאר בחול. אבל אני רוצה לזכות אישית להיות חלק. ואליעזר מתפלל להיות חלק וזוכה. ראיתי את זה אצל הרב שבתאי סבתו, רבקה יוצאת מביתה, עוד לפני שהוא מתחיל להתפלל. הרי היא כבר התחילה ללכת עם נערותיה ועם הקדים והכל. כלומר, עוד לפני שהוא מתחיל לסדר תפילתו, המציאות כבר מתרחשת וקורית, ותפילה בשידוחים ובכלל, זה כמובן לא רק השדכן, במקביל יצחק מתפלל, אנחנו יודעים, עוד נגיע לתפילה שלו בהמשך, אבל תמיד אומרים, יצחק תיקן תפילת מנחה, זה מאוד, מקור מאוד ידוע, שכל אחד מהאבות תיקן תפילה אחרת, אברהם שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית, אז אומרים שהוא שם בסוף הפרשה, כשנראה אותו, נפגוש אותו עם רבקה, הוא תיקן תפילת מנחה. אבל ראיתי במקורות אחרים שכתוב, שיצחק באותו זמן מתפלל שיצליח השם דרך אליעזר. השדכן יוצא לדרך, תפלל על השידוך שזה יצליח. אז זה המאפיין השלישי, התפילה. עכשיו אנחנו מגיעים למבחן, בטח זה לא יפה להגיד האודישן, כן? אבל זה באמת סוג של בחינה כדי לבחור, להפוך נערה ושמה רבקה, להפוך אותה לרבקה אימנו. ובאמת המבחן הוא חסד, את זה אתם יודעים, אני מניחה, מהגן, והפסוקים מאוד מאוד מפורשים. כלומר, איך את מצטרפת למשפחת המלוכה, המשפחת האצולה? אמרנו, והיה הנערה אשר אומר אליה, תי נחדך ואשתה, ואמרה אשתה וגם עליך אשקה, אותה הוכחת. זה הוכחה. לא ניכנס, כי יש דיונים מאוד מעניינים, אם מותר לעשות ככה סימן, אם אליעזר עשה נכון או לא עשה נכון, שהוא עשה מין מבחן כזה בתוך התפילה, אבל מה זה אותה הוכחת? למה הוא חושב, הוא נמצא שם, הוא מבין הכי טוב. כמו שבביסיטריות יודעות את האמת על הבית, כן? יודעות באמת מה קורה, לא כשאני ככה בשיעור וזה על הבמה, הם יודעות מה קורה בבית. אליעזר יודע טוב מאוד, באמת מבפנוכו, מה קורה בבית אברהם. הוא מבין התאמה, שידוך, שימו לב, את זה אברהם לא אומר לו. הוא אומר לו התבוללות. את זה הוא כבר מבין בעצמו. מי שרואה את הבפנוכו, את התוכן של הבית הזה, מבין טוב מאוד מה צריך להיות, מה זה האותה הוכחת. איך נדע שזאת האישה הנכונה? אומר לנו רשי, ראויה היא לו, מה זה הוכחת? זאת ההוכחה שתהיה גומלת חסדים, וכדאי היא להיכנס בביתו של אברהם. יחס לזולת, איך אני מתייחסת לאדם זר עם הגמלים, ושוב גמלים תתרגמו היום לכל גאדג'ט, לכל דבר אחר, לכל כלי אחר של מסחר או של פרנסה או של נסיעה, איך אני מתייחסת לזולת שהוא במצוקה, איך מאור הפנים שלי, ראינו אתמול משל מופלא, הילדים באו איתנו כמובן להצביע. בחירות בכלל זה לילדים, זה פשוט מדהים. תענוג, את כל המדבקות וכל הסטיקרים וכל הבית שלי, וזה עוד לא נגמר, כן? יש לנו עוד שבועיים של אקשן ככה פוליטי, והם היו, הם בכלל מאוכזבים, הם היו בטוחים שאבי סלמן לוקח, כי המודעות שלו הכי גדולות, שמתם לב, בכל מקום, לא מבינים איך אבי סלמן לא עלה לפחות לסיבוב השני. אז זה היה באמת חוויה, סוף סוף לקחת אותם לקלפי ולראות, ואז שמנו לב לתופעה מעניינת. בהלוך, כולם נחמדים אליך, כל הדוכנים בדרך, כל הפעילים. בחזור, הם לא סופרים אותך, כי הם הולכים כבר לחדשים, מגיעה הסחורה החדשה בדרך לקלפי. אז חלק היו נחמדים גם בהלוך וגם בחזור, אבל חלק לא, והילדים שלי אמרו, מה זה לא נחמדים? כבר אין לי איתך עניינים. ואז הבת שלי אמרה, רגע, עכשיו הוא גם ייתן לי מדבקות, או שהוא רק בהלוך היה צריך כדי לשכנע אותי ברגע האחרון, לשכנע אותי לשים סלמן, או שבחזור הוא כבר לא שם עליי. מאור פנים וחסד זה תמיד, לא כשאתה צריך מישהו לקלפי. ובטיסה לקחתי ללוס אנג'לס חומר, זה טיסה 16 שעות, משהו כזה, מי זוכר. אבל באמת לקחתי איתי משהו לקרוא, ובדיוק זה יצא מאוד מאוד מתאים לפרשה הזו עם שובי. זה ספר שעוד לא יצא לאור, אל תחפשו אותו עדיין, עוד אפילו אין לו שם, אבל זה ספר שמבוסס על הרצאות שנותנים בשנה, שנתיים האחרונות, סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, המוכרת, ובעלה אור אלון, שניהם התחתנו בגיל 30 פלוס, ויש להם הרצאה על זוגיות, עם טיפים, גם כרווקים מבוגרים, ועם כלים שהם נותנים לקהל שהם פוגשים, הרצאות מרתקות, ממש מומלץ, בדרך כלל התמהיל זה 250 בנות, 3 בנים, ממש מאוד נחמד, תבואו לאולם, והם נותנים הרבה תובנות על הניסיון חיים שלהם, ועכשיו אור קיבץ לספר את כל המסקנות מהמסע, ובין כל החומרים שספק נמנמתי, ספק קראתי, אז לקחתי גם את זה. ובאופן גלי שניהם מספרים על השנים, על כל העשור בעצם, בין גיל 20 לגיל 30, אז ציפי אומרת שהיא באמת, היא הייתה פרויקט החיתון של המגזר, אני קצת זוכרת את הימים האלה, יותר מ-300 בחורים שהיא פגשה, והיא אומרת, אחת התקלות, אחת הבעיות זה, שפגשתי את כולם, כי מי רואה חשבון עד רואה צון. עכשיו, למה רואה צון? מה הפוליטיקאית בליכוד פוגשת רואה צון? היא אמרה, אמרתי לעצמי, רואה צון? משה רבנו, דוד המלך, מנהיג? פוליטיקה זה, 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 זה שליח ציבור, אוקיי. אז באמת, וגם הוא מספר על, על, על אי התאמה וחוסר הבנה לאורך הרבה מאוד שנים, באמת, בהרבה מאוד כנות. אומר משהו מעניין, שהוא לא הבין בעצם שמערכת יחסים זה לא רק התאהבות, זה לא רק התלהבות. הוא אומר, כאילו, הייתי מאוהב בלהתאהב, אבל פרפרים בבטן זה לא דבר שאתה ממשיך אחר כך. כאילו, אתה לא אומר, יו, התקשר, מה הוא רוצה? לא, הוא רוצה שתביא חלב מהמכולת. כאילו, מה הוא רוצה אחרי כמה שנים? והוא אומר, אני הבנתי שבית זה מקום שאתה רוצה להניח את השריון בחוץ, להיכנס כמו שאני, להיות אמיתי. ואז הוא מדבר, וזה העניין הזה של האודישן, של המבחן. אצל רבקה אימנו, הנקודה היא באמת חסד. אבל כל אחד בעצם, שהוא מתחיל לפתח קשר אמיתי, יותר רציני, והוא כותב שם יפה, שקשר אמיתי זה כשאתה משתף בחולשות. בחוזקות, כולנו יודעים לשתף. אחי בעולם, כולנו כל היום מקדמים את המותג ששמו אני, וחוזקות, ברור, רפים על עצמנו וכולי, וצלמים ועניינים, ברור. אבל לשתף בחולשות. ציפי אומרת שבפגישות, לשאול אותי על נתניהו ועל שרה, זה כל נהג מונית שואל אותי. דייט זה לא לדבר על עבודה ועל כאילו טכני, זה באמת אם אני יכול לשתף גם לזה קוראים אינטימיות, לשתף גם בפגיעות, באיפה שאני חסר. אז התרגיל, הוא נותן שם הרבה תרגילים והרבה ככה מתודות, אבל התרגיל, הוא עושה את זה הרבה בקבוצות, זה למצוא את התכונה. יש לנו רשימת תכונות בלתי נגמרת כשאנחנו מדמיינים, כן, בן זוג, מסתובבים רשימת מקולת מטורפת ומדהימה מכל התחומים. פעם מישהי פרטה לי את רשימת התכונות ואמרתי לה, חמודה, זה לא בן זוג, זה המשיח, כאילו זה לא מתוקה, את מחפש את המשיח, זה לא הגיוני. אז התרגיל שהוא עושה זה לרשום בתחילה את כל התכונות, בסדר, כל התכונות שחשוב, מה הכי חשוב, ואז להוריד את זה לשלוש, לצמצם, תבחר מה השלוש הכי חשובות, ואז להוריד את זה לאחת. וזה הכלי. אתה יודע מה הכלי שאיתו אתה בכלל מתחיל. זה הדבר. השאר זה, זה טוב, זה רע, זה מצוין וכולי. אגב, הוא אומר שרוב התכונות שבאמת בסוף בסוף מגיעות לקו הגמר, זה טוב לב. טוב לב, מעניין. לא הרבה דברים אחרים, טוב לב, זה באמת מאוד מאוד, מאוד חשוב. אז אותה הוכחת, כן? המבחן לרבקה, אחרי זה נבדוק הכל. מי המשפחה שלה, ואם היא בכלל רוצה, ועוד, יש עוד הרבה היבטים בחיים, אבל נקודת השורש, זה היהדות, היא באה להיות האמא של האומה היהודיה, היא רבקה אימנו, אז זה באמת הבסיס. אבל פה יש עוד נקודה שלא שמתי לב אליה בעבר, וזה קצת עולה מהרמה שכולנו יודעים מילדות, איך היא השקטה את הגמלים. שמעתי את זה מהרב מיכי יוספי. חסד, הכי קל להגיד, חסד, חסד, חסד. מה זה חסד? מה החסד של רבקה? במה הוא מיוחד? בסדר, היא נותנת לו לשתות. חסד אמיתי זה לעשות קצת יותר, או אפילו הרבה יותר, ממה שהתבקשת. חסד אמיתי זה להבין שאם מישהו הביע מצוקה, מאוד הגיוני שמסתתרת פה מצוקה הרבה יותר גדולה. אם מישהו חשף טפח של הלב שלו ואמר אני זקוק למשהו, יכול להיות שמסתתר שם עוד המון 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 עומק, צרכים, מצוקות, דברים שהוא צריך, בתחום הפיזי וגם בתחום הנפשי. וחסד אמיתי זה לא לעשות וי. הוא ביקש, נתתי, עשיתי. תראו איזה יופי, בעצם הפסוקים אומרים לנו שרבקה מחפשת איך לא לצאת מזה, וי, הנה, צלצלתי, עשיתי, נו, נתתי, העברתי, בסדר. היא מחפשת באמת לעומק לפתור את כל המצוקות של הזולת, ושוב, אפילו של הגמלים שלו, אותם גמלים מקודם. הגמיעין המעט מים יקדך, מה הוא מבקש? מעט מים. ותאמר שתי אדוני, ותמהר. כשהוא רואה אותה ממהרת, אני מקווה, קופצים לו הפסוקים של אברהם ושל שרה, וימהר, וימהר, בהכנסת אורחים שמה. אופה, אני רואה פה התאמה. אנשים פה ממהרים בשביל הזולת. ותמהר, ותרד כדה על ידה, ותשקעו. ותחל להשקותו, ותאמר, גם לגמליך אשאב, עד אם כאילו לשתות. ותמהר, ותאר כדה אל השוקת, ותארץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. פיקשת קצת מים, קיבלת השקיה לכל האוגדה שיש פה. וזה לא הסוף, ויאמר, בתמיעת, הגידי לי, היש בית אביך מקום לנו ללין. הוא מבקש לישון לילה אחד, ללין. ותאמר אליו, גם תבן, גם מספור, רב עמנו, גם מקום ללון. כלומר, רצית רק לישון, תקבל גם אוכל, תבן, מספול, הגמלים. ורשי אומר, ללין, הוא ביקש לילה אחת. היא אמרה, ללון כמה לינות. אומר רב מיכי יוספי, וזה כל כך נכון למערכות יחסים, אדם צריך להבין דבר מתוך דבר. אדם צריך לתת בשפע, לתת מכל הלב, לתת ברחבות, לא רק לסתום את החור של הזולת כדי להוציא את עצמנו מזה הכי מהר שיש, בטוח אפשר לתרום עוד לבעיה, כמה זה מבייש להגיד אני זקוק למשהו, אם זה מים ואם זה עזרה. קיבלת איזה תמרור קטן, תבדוק טוב מה מסתתר מאחוריו. חסד זה בשפע, זה בריבוי. הרב אלימלך בר שאול כותב, היא הייתה צמאה לעשות חסד יותר ממה שהוא והגמלים היו צמאים. ברמה של צמאון, אני רוצה לעזור לזולת, בשביל זה נוצרתי, בשביל זה נבראתי. והרב שלמה וולבה מספר סיפור שאני חושבת שראיתי בעוד מקומות, על רב שלפני ליל הסדר מגיע אליו מישהו מהעיירה, ושואל האם אפשר לצאת ידי חובה בארבע כוסות בליל הסדר, בארבע כוסות חלב, אז, ולא ביין. הרב אמר לו לא, ונתן לו כמות מאוד מאוד הגונה של צדקה. שאלה אותו הרבנית, למה נתת לו כל כך הרבה? ארבע כוסות יין, זה לא כל כך הרבה. הוא אמר לה, אדם ששואל אם אפשר לצאת בליל הסדר בארבע כוסות חלב, זקוק להרבה יותר מארבע כוסות. הרי אם הוא אומר חלב, זה אומר שהסעודה היא בכלל חלב, לא בשרית, אז אין לו בשר, אין לו את צורכי החג. איך אפשר? זה מבט לא מצומצם על חסד. אני לא עונה את השאלה הקטנה, אני רואה את הסוגיה הגדולה של הזולת, וגם זה מוביל אותנו, בעצם מקדם את השידוך הזה, את השידוך החשוב הזה. אבל אז מופיעה באמת, המילה הזאת, ככה אומרת הרבנית ימי המזרחי, זה המילה בדורנו בפרשה, אלך. היא כותבת כמה זה חסר היום בשידוכים. התלבטויות, ספקות, זה כן זה, זה לא זה. ההחלטה אלך, כן? היא אומרת ככה, רבקה משיבה במילה אחת, אלך. תשובתה הנחרצת, בולטת שבעתיים, נוכח החרדה הגדולה של רווקות בנות ימינו. איך לא אתאה? החרדה הזו גורמת הרבה עיכובים, הרבה טעויות. כמה קל היה פעם, כמה קשה היום לומר אלך. ובאמת, כשלבן ובתואל אומרים, נקרא לנערה ונשאלה את פיה, הם בכלל הראש שלהם במקום אחר, לא ניכנס לדמויות שלהם, אבל כמו שהיא הייתה צמאה לחסד, הם היו צמאים לכסף. הם רואים את כל הזהב והכסף על הגמלים, הם מתלהבים מהעבד הזה, הם חושבים על ממון ועל עושר, כל אחד צמא למשהו בחיים, השאלה למה אתה רץ. אז כמו שהיא רצה, הם גם רצים, אבל רצים לרכוש. המום ביניהם, הם אומרים, בוא, אי אפשר, צריך לשאול אותה מה היא חושבת. ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, תלכי עם האיש הזה. ותומר, אלך. מהרבה מאוד רווקים, רווקות, ובכלל, מתלבטים ומתלבטות, שמעתי שעצם ההחלטה ללכת על משהו נותנת לך המון ודאות. עצם הבחירה משחררת אותך מכל הסימני שאלה, כי יש סימן קריאה, אני הולך על זה. אתה החלטת את זה בראש, אבל זה כבר משנה את המציאות הריאלית הממשית בפועל. כלומר, זה מבטל לך את מנעד הבחירות שבחוץ. עכשיו יש הרבה בחירות בתוך הקשר הזה, איך אני אבנה אותו, איך אני אעשה אותו. אבל אם נחשוב רגע על המשפט המפורסם של חז"ל, אין שמחה כהתרת ספקות. אם אתה מחליט שכן, מזל טוב, מצוין. ואם אתה מחליט שלא, זה גם טוב. לפחות אני יודע, זה לא. אולי זה קשה. להיות כל הזמן בסימן שאלה זה קשה. ורבקה, האלך הזה של הביטחון הזה, לזרוק רגע את השכל, אני הולכת על הסיפור הזה. הרי בא פה אדם זר, מציע לך איזה חלום, לא ברור, לאן את הולכת? מי זה האיש? יש מאזין מוכשר של השיעור הזה, קוראים לו גיא שלום אמיר. אני לא יודעת אם הוא מאזין או אמו. אמו שלחה לי ספר שהוא הוציא לאור, לא מזמן, הוא חייל משוחרר, ונראה גם תלמיד חכם צעיר, הוא הוציא ספר על הפרשות, ואמא שלו שלחה לי את הספר, ויש שם דברים נפלאים, והוא כותב על האלך הזה, הוא כותב משהו מאוד יפה. בואו ניכנס רגע לזווית של רבקה, לנקודת המבט של רבקה. זה לא מסופר, אבל יש פה סיפור לך לך לא קטן. כמו אברהם, היא גדלה שם לבד, ילדה קטנה, מגלה מגיל צעיר, שהרמאות הזאת, השקרנות, האלימות, לבן, בתואל, עבודת אלילים, זה לא בשבילה. אז היא מרגישה שיש משהו אחר, והיא חיה ככה, אנחנו רואים את החסד, ואפשר להגיד שגם היא שומעת פה, לך לך, קחו את המילים לך לך, וקחו את האלך הזאת, גם בדור הבא של הקמת השושלת, כן, האומה היהודית, יש איזה לך לך כזה, ושוב זאת קריאה. מארצך, ממולדתך, מבית אביך. תחשבו רק על שני המחותנים האלה. אברהם אבינו מצד אחד, ובתואל מהצד השני מחתנים ילדים. רבקה צריכה לעזוב תרבות שלמה. מה שקורה שם באוהל, זה ממש עימות בין אמונות, בין תרבויות. יש מלחמת אמונות ודעות בין ישראל לבין העמים, כן, עד היום. וצריך להכריע באיזה צד אני. ורבקה אומרת, אלך, אני הולכת, אני מצטרפת. אפשר לדבר הרבה פה, ואולי נדבר בשבועות הבאים, על חוזרים בתשובה מול דתיים מבית, על יצחק מול רבקה. שידוך מעניין של מי שגדל אצל אברהם אבינו ומי שגדלה בסביבה כל כך כל כך שונה. וזה לא רק איך היא נבחרת, אמרנו קודם איך היא נבחרת, זה גם איך היא בוחרת. יש פה בחירה חופשית. אף אחד לא יכול להתערב בבחירה החופשית שלה. שואלים אותה, ואני מזכירה לכם שאברהם גם אמר בהתחלה שיש אופציה שלא, אם לא תובע אישה ללכת אחריך וניקטה משבועתי. רבקה יכולה להגיד פה לא, ועלילה תלך לכיוון אחר, אבל כמובן שנבנה ונרקם פה משהו. רבקה אומרת אלך, ויש פרשנים שזה מהדהד להם את הסיפור של כולנו. כולנו אומרים אלך, כבר 4,000 שנה, והנביא אומר לזה בדיוק עלינו. כה אמר השם, זכרתי לה חסד נעורייך, החסד הזה של רבקה, נעורייך היא נערה, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. היא לא יודעת לאן היא הולכת, הלך לך הזה, ממשיך ומלווה את כל תולדותינו. הנקודה הבאה, וכמעט אחרונה, באמת בסיפור המופלא הזה, היא להיות אנשים כנים. הסיפור של אליעזר, אני בטוחה שיש פה כאלה שהיו צריכים לחרוש אותו גם לבגרות, כאיזה מאמר, תמיד אצלנו לפחות, זה היה חלק מהבגרות בתנך, קוראים לזה יפה שיחתם של עבדי אבות. סליחה אם זה עושה פה לאנשים דז'ה וו, לא הכי סימפטי, אבל כן, אליעזר מדבר פעמיים. פעם אחת הסיפור כאילו קורה והוא משתתף, ואז הוא הולך לאוהל ומשחזר את כל הסיפור. וזה נקרא שיחתם של... למה התורה נותנת לעבדי אבות הזה לדבר כל כך הרבה? יפה שיחתם של עבדי אבות לפני המקום מתורתם של בנים, עד כדי כך, שהרי פרשה של אליעזר, עבד אברהם, כפולה בתורה, והרבה גופי תורה, דברים נורא חשובים, לא ניתנו אלא ברמיזה. תשבו את הלכות שבת, שניתנות ברמז, ובעיקר תורה שבעל פה, וניתנים ככה בצורה של... רק תשבו את זה למלאכות המשכן,
תשבו את הלכות שבת, דברים כל כך חשובים לאליעזר, עשרות פסוקים, פרשה שכפולה בתורה, ולומדים הרבה דברים מהשיחה של אליעזר. אנחנו נלמד רק את נקודת הכנות, שהיא מאוד חשובה, שוב, בכל מערכת יחסים שאנחנו רוצים לבנות. אליעזר, במפגש ההיסטורי הזה, אמרנו קודם, לחשוף חולשות, זה יוצר קשר, זה יוצר קרבה. אליעזר מציג את עצמו. ויושם לפניו לאכול ויומר, לא אוכל עד אם דיברתי דבריי, ויומר דבר, ויומר, עבד אברהם אנוכי. ענווה, התבטלות, צניעות, כן? הוא יכול להגיד מה? הוא יכול להגיד, אני עוזרו הבכיר של אברהם, אני אסטרטג, אני יועץ על, אני מקורב, אני השר לענייני שידוכים של בנו, אני הכל, אני הקואוצ'ר לענייני חתונות. עבד אברהם אנוכי, אני מודע למעמדי, למה אתה אומר שאתה עבד כנעני? ככה, קודם כל כי זה לא ביזיון, כי אם אני עבד של אברהם, אז זה לא ביזיון. אבל זאת האמת. אני מדבר בחנות. על הפסוק הזה כותב, הרב צבי מאיר זילברברג, דבר נפלא. הוא אומר, בתפילת שחרית, אנחנו, בברכת התורה, אנחנו אומרים, ונהיה אנחנו וצאצאינו. מתפללים שאנחנו וצאצאינו נהיה קשורים בתורה. אבל הוא אומר, רגע, רגע, לפעמים רצים על המילים. ונהיה אנחנו וצאצאינו, סטופ, שנייה, שנייה. עוד לפני זה, ונהיה אנחנו. שנהיה אנחנו, שנהיה מי שאנחנו, אני יודע מה השליחות שלנו, בדיוק, לפעמים השליחות זה להגיד אני עבד אברהם, שנהיה אנחנו. אליעזר ממשיך בגישה הכנה הזאת כמעט עד כאב, תראו מה הוא אומר להם בהמשך. ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי. הוא מספר להם, שוב הכל זה, התורה מפרטת, שהוא אמר לאברהם שאולי האישה לא תלך. תראו את המילה אולי, היא בלי וב, חסרה, וכשמסתכלים עליה בלי ניקוד, אולי כתוב אליי, בדיוק, אליי, אליעזר רצה את השידוך הזה. הוא רצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק. הוא מעריץ, הוא אוהב, הוא מעריך, והוא לא מתבייש. אומרים לנו הפרשנים, יש לי גילוי נאות. אני נוגע בדבר, ואני אומר לכם את האמת. אני הצעתי, אברהם סירב, שוב, נקודת ההתבוללות, אני לא יודעת, יש בוודאי על זה עוד פרשנויות, אבל הוא לא מעלים את זה. לשים בפרופורציות מי אני, מה אני, מה, לא, לא להדחיק כל מיני דברים ולהציג איזו תמונת מצב מושלמת. יש לנו אינטרסים כמעט תמיד, לא להדחיק, לשים אותם ככה על השולחן. והכנות הזאת של אליעזר תורמת כמובן גם לשכנוע שלהם. הם בעצמם אומרים, מהשם יצא הדבר, הם שולחים את רבקה, והמשלחת ההיסטורית הזאת יוצאת לדרך עם הגמלים, שוב, עם ה... פה הסגור, שלא יהיה גזל בדרך, ואז מגיע בעצם, תיארו כל כך הרבה את ההכנות, ואת הבדיקות, והבחינות, והחסד, ואת כל הזה, ואז בקצרה, אבל בצורה מאוד מרגשת, מאוד תמציתית, מתואר המפגש הראשון, שיש בו, לא ידעתי איזה מילה לבחור, התלהבות או הערכה, אז רשמתי את שתיהן, יש בו המון התלהבות, והמון הערכה, קורה שם משהו, ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה, ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותתקס. יש פה המון המון, קורה פה משהו ברגע המיוחד הזה. קודם כל היא רואה אדם מתפלל. יש פרשנים שאומרים, זו הפעם הראשונה שהיא רואה אדם מתפלל. היא כן באה מחסד, את זה, לדרגה של החסד היא הגיעה לבד. על תורה ועל תפילה, היא תצטרך ללמוד בבית אברהם. היא תצטרך להשלים. היא עדיין לא מושלמת, ולכן היא פעם ראשונה רואה אדם רוחני. יצחק מתפלל, זה גורם לה להתפעלות, לזעזוע כמעט, והיא שואלת מי זה. ואז, אני זוכרת שפעם הרב חיים נבון סיפר בהספד לרב ליכטנשטיין, שהיה רבו. הוא אמר, פעם ראשונה שפגשתי את הרב ליכטנשטיין, עד אז כל האנשים שהכרתי היו חתולים. פתאום ראיתי, יש אדם שהוא אריה. סוג אחר של אדם, פשוט לא, מי שמכיר אדם גדול רואה את זה, וואו, רגע, זה, כולנו בני אדם, אבל יש חתולים ויש אריה. רבקה פוגשת אריה, אחרי חתולים, שלא לומר, אכברים שהיא פגשה עד היום. וואו, מה זה הדבר הזה? היא אומרת לעבד, מי זה? והעבד מפתיע, מה הוא עונה לה? אדוני, סליחה, אם נלך עכשיו אחורה ולא נלך, אנחנו נראה שתמיד, איך צוין יצחק? בן אדוני. ומי האדון? כמובן, אברהם, הרי הוא שלח אותך. בסיפור עגול, הוליווד, היינו חוזרים אל אברהם. אברהם שלח, אברהם יקבל עכשיו חזרה את העבד, המשימה הוא שלמה, נגמר. אבל ברגע שיש רבקה, האדון הופך להיות יצחק, כי הוא שלם. שני החצאים האלה יוצרים את העובדה שבאמת אברהם יורד מבמת ההיסטוריה עוד מעט, שרה כבר נפטרה ואמרנו הוא בהמשך, בהמשך הפרשה, והאדון עכשיו הוא באמת, זה לא איזה טעות מילולית. העבד אומר, הוא עכשיו, כשיש רבקה בעולם, אז יצחק הוא כבר הגיבור שיוביל קדימה את המשפחה ואת העם. ההתרגשות הזו, כמובן, אנחנו מאחלים, מתפעלים שתלווה תמיד, לא רק אותם, אלא גם אותנו, כלומר שתמיד יהיה את הראשוניות הזאת, את התפעלות, את הוואו, את ההתרגשות אפילו הרוחנית מבין הזוג. אבל קורה כאן עוד עניין. בעצם, עכשיו האדון, האב הבא של האומה והאם של האומה, צריכים להמשיך הלאה. באותו רגע אמרנו, זה תמיד אחד ועוד אחד, זה יותר מאחד. לא סתם הפרשנים נדרשים למילה שכינה. הפרשן הנפלא צרור המור, רבי אברהם סבא, כותב בספר הבאמת מיוחד צרור המור, כמו שהוא נשא עיניו, כן היא נשאה עיניה, וראתה במראה השכינה את יצחק והכירתו. מה זה במראה השכינה? לא יודעת, הוא היה גם מקובל, אנחנו לא יודעים. האם היא חשבה על זה קודם? האם היא הרגישה שם רגעים של קדושה, ועכשיו היא מבינה על מה התפללה? המילה השכינה חוזרת כאן, ואז אחד הפסוקים המיוחדים באמת בתורה, ויביאה יצחק, האוהל לה, שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהבה, וינחם יצחק אחרי אמו. אנחנו מכירים את הטקסט הזה, במדרש מאוד מאוד מפורסם, רבקה נכנסת לאוהל הריק, והמדרש אומר שהאהבה הזאת וגם הנחמה על שרה שנפטרה, מביאים לשלושה דברים שחזרו אל העולם ואל האוהל. אני רואה את זה בציורים של הילדים שלי בגן, אז אני מבינה שזה בגיל מאוד צעיר לומדים את זה. רשי אומר, כל זמן ששרה קיימת, היה נר דולק מערב שבת לערב שבת, הנר, האש, תמיד בא באוהל, וברכה מצויה בעיסה, כן, באוכל, וענן קשור על האוהל, ומשמתה פסקו, וכשבאה רבקה, חזרו. זה באמת טקסט מרגש, אבל הוא מוכר. כל הברכה חוזרת אל האוהל, כל שלושת האלמנטים האלה. אבל יש ספר שנקרא אברהם, כתב אותו דוקטור יוני גרוסמן, ומצאתי שהמדרש, לא הכרתי אותו, אני מקווה שגם אתם לא, כי הוא מאוד יפה וסוגר ומפתיע ככה. לא רק שלושת הדברים האלה שאפשר לצייר בגן הילדים חזרו, חזר עוד משהו. כל ימים שהייתה שרה קיימת, היו דלתות פתוחות לרווחה. כיוון שמתה שרה, פסקה אותה הרווחה. וכיוון שבאה רבקה, חזרה אותה הרווחה. גם הכנסת האורחים היא פרויקט משותף, והאוהל הזה חוזר להיות אוהל של חיים, אוהל אברהם ושרה, הופך רשמית להיות אוהל יצחק ורבקה. ואני חושבת שהסיפור הזה, שהוא מצד אחד לאומי ומצד אחד פרטי, ונגענו רק בחלק מהפרטים שבו, יש כל כך הרבה מה לעסוק בו, ובקטנה, אמרנו, אנחנו לא נוגעים בקבלה ובחסידות ככה ברמות גבוהות, אבל המון סמליות והמון עומק מוצאים הפרשנים הקדושים לאורך הדורות בשידוך הראשון הזה שהתורה מפרטת, איך זה קורה. את אברהם ושרה קיבלנו כבר ביחד, אבל עכשיו התורה עוצרת, כי זה חלק מבניית האומה עד היום, ויש פה הרבה שיודעים את זה. אז אני באמת מאחלת לכולנו, אמרנו, לא בצורה שטחית, לא מדריך הדייטים של הפרשה, אבל כן לקחת לחיים האישיים, לזוגיות שלנו שעוד תהיה או שכבר קיימת, לקחת מכאן כמה שיותר כלים. תודה רבה רבה לכם, בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו פה בארץ, נפגשים עם המשך הסיפור. תודה רבה ולילה טוב, תודה, תודה. אביחי מכריז על ערבית חגיגית ליד הבמה.
לפני משורת הדין מנהיג את עולמו, ומלפני המלאכים דורש בשלום עמו. תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה. ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לחד ומיה תהילה. עתידו לתת פר תחת אפר, שמן ססון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח כאה. תענה